אם בעזרת השם את נסיב התוירו, זה השיעור השני. אנחנו בקטע שמתחיל או ממשיך, תלוי לפי איזה דפוס, ומפני שהתורה היא סדר כל העולם. במהדורת הרב ארטמן זה בעמוד חופחס. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. אז רק קשר הדברים, אמרנו שהתורה מקיימת את העולם, ולכן היא גם מקיימת את האדם. וזה ויועירני ויועימר יסמוך דבריי ליבכו, יתמוך דבריי ליבכו. דבריי שהם דברי התורה, שהם דבר השם, הם תומכים את הלב שממנו עיקר החיים של האדם, הם תומכים אותו, מאשרים אותו, מחזקים אותו, מחזיקים אותו. כמו שהתורה היא סדר כל העולם, כמו שראינו יועים השישי ויחולו השמיים, כן, שהכל תלוי בקבלת התורה בהי בסיוון, נדחה, כן, אבל בסיוון, הכל תלוי בזה, ביום השישי. אותו דבר גם פה, כל העולם קיים על תורה, וכך גם האדם קיים על התורה. עכשיו, המהר"ל מסביר, בעניין הבא הוא בא לדבר באמת מה הקשר שבין העולם לתורה. אז הוא אומר, מפני שהתורה היא סדר כל העולם, אז ראינו, אתמול דיברנו על זה, מה שהרב ארטמן מביא פה בהערה, שיש ארבע סיבות בדברי המהר"ל למה התורה היא קיום העולם. אם זה בגלל הסדר, שהתורה היא סדר העולם, ודבר שבלי סדר הוא לא מתקיים, או שהתורה נותנת סיבה לעולם, או שהתורה נותנת חיבור לעולם, לעולם העליון יותר, או שהתורה היא בעצם נותנת את עם ישראל, שקיימים רק בזכות התורה, עם ישראל עם המטרה של הבריאה. אז יש כמה סיבות למה התורה היא סדר העולם, למה התורה היא הסיבה לקיום העולם. ועכשיו הוא מדבר על הסיבה הזאת שנקראת סדר. התורה היא סדר העולם, והיות והתורה היא סדר העולם, היא מקיימת את העולם. עכשיו הוא אומר, מפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. יש לו פה הערה למטה קצת ארוכה, בהערה 24, שהוא מדבר על האם בגלל שהעולם הוא מסודר ומסודר הוא אחד, או שהעולם הוא אחד בגלל שהוא מסודר על ידי התורה והתורה היא אחת. האם אחדות העולם נובעת מהמסודר או מהמסדר, מהעולם או מהתורה? אז הוא מביא פה שיש כמה לשונות בדברי המהר"ל. בהתחלה הוא כותב כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר, זאת אומרת שזה קשור לעולם. העולם פשוט הוא מסודר, אז הוא חייב להיות מקושר. מה שמסודר גם מקושר. אחר כך הוא כותב, כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא, אז היות והתורה היא אחת ואחידה, אז אותו דבר גם העולם הוא אחד, ומסודר ומקושר כולו. אז זה תלוי, במסדר גורם למסודר להיות גם הוא מקושר אחד לשני, היות והמסדר הוא אחד. ואומר שבהמשך הוא כותב את שתיהם ביחד, כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד, כי סדר העולם היא התורה שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת. אז מה זה הוא רוצה להגיד? שבעצם שלושת הדברים האלה זה בעצם שתי הדברים האלה הם בעצם דבר אחד. מה שכל דבר מסודר הוא כי הסידור נהיה על ידי מסדר שהוא אחד, תלוי אחד בשני. מילים, 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 בוא אני אנסה להסביר את זה קצת יותר נוגע לענייננו. האמת היא, כל הקטע הבא הוא מדבר על עשרה מאמרות נברא העולם, אחדות העולם והתורה מול הריבוי, אחדות מול ריבוי, בסדר? אחדות מול ריבוי זה עשר או אחד. והדברים מבוארים בצורה מאוד יפה בליקוטים של הגרו, בסוף ספר דצניוסה, שהגוין אומר שם שכתוב עשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיברות, ומה תלמוד לא אמר? לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אז הקשר בין הדברים זה לא, אין פה משהו באמצע. זאת אומרת, אין אחד או שתיים. יש אחד או ריבוי. ריבוי זה שיש אחד, שתיים, שלוש, ארבע, עד תשע. נכון? בעשר אתה כבר בעצם חוזר להתחלה. הצורת הספירה שמקובלת אצלנו, וזאת הצורת הספירה שמקובלת בתורה, הצורה היא תמיד להגיע עד העשר, והעשר בעצם חוזר להתחלה. וזה בעצם שאומר שיש פה אחדות, אבל יש פה ריבוי, יש פה אפשרות של ריבוי. השאלה היא, האם העולם נברא בצורה שיש בו אפשרות של ריבוי, או העולם נברא בצורה של אחדות גמורה, שאין בה אפשרות של ריבוי. עצם זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של עשרה מאמרות, זה אומר שיש בו ריבוי בעולם. המצב של ריבוי יוצר אפשרות של הסתרה, יוצר אפשרות שיש רע שקיים גם הוא בעולם ונותן, לא האור מתגלה בצורה מוחלטת בעולם, שאז אין בחירה לבני אדם, אלא יש פה אפשרות בחירה. הצורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם ריבוי של עשרה מאמרות, יוצר גם מציאות, כמו שאנחנו יודעים, זה הוזכר בשיעור על פרשת השבוע, על פרשת ויירו, גם מהספסמס וליקוטי מוהר"ן, והדברים האלה נמצאים בספרים, בספר יחזקאל העריכו בזה, יש את המושג הזה של המאמר סתום, כן? מהמאמר סתום, שהוא הבראשית ברא אלוקים, יש אפשרות שגם הדברים הרחוקים מהקדושה, גם הם יש להם מקום בעולם, ומקבלים את השפע שלהם דווקא מהמים הסוסם. עכשיו, הצורת הבריאה זה לכבודי ברטיב יצרתי ופסיטיב. כל הנקרא בשמי, נכון? ולכבודי ברטיב. הכל נברא בשביל לגלות כבוד שמיים. אבל יש דברים בעולם שהם לא מגלים כבוד שמיים, וגם הם נבראו במאמר, כי גם בהם יש גילוי כבוד שמיים בדרגה הרבה יותר עמוקה. הרבה יותר לא פשוטה, שאסור להתעסק עם זה, ואין להרהר בדבר הזה, כמו הלשון של ליקוטי מוהר"ן בתיאוריות בייס בטיניונה, נכון? ב-IA. זאת אומרת, לא להתעסק עם זה, אבל יש מצב כזה בעולם. איך זה קיים? כי יש 10 מאמרות. אם היה רק מיימר אחד היה העולם נברא, לא היה יכול להיות מצב של ריבוי ומיעוט באור. לא היה יכול להיות מצב של גילוי והסתרה. היה מצב אחד ויחיד, שהוא הדבר היחיד שתופס בעולם. או גילוי או הסתרה, אבל אין משהו אחר באמצע. לא יכול להיות מצב של לכבודי ברטיב, יצרתי ופסיטיב, ובאותו זמן דברים שהם, אם יאמר לך אדם איכן אלוקיך, אמור לו בכרך גדול שברומי, כלשון הירושלמי בטייניס. המצב הזה של ההתמודדות שבעולם, שיש צדיקים ויש רשעים, והצדיקים מקבלים שכר טוב כי הם עוברים ומתגברים על הר גבוה כזה, כלשון הגמרא בסוכה. והרשעים, גם לפרוע מהרשעים, עצם זה שיש רשעים בעולם, מגיע מהמצב שהעולם נוצר בצורה של 10 מאמרות שיש בו ריבוי. אבל הריבוי הזה הוא בכולו מגיע ממקום של אחדות. יש אחדות בעולם, והם מקושרים. והקדוש ברוך הוא ברא את הדברים בצורה שהם מתפרדים ומתרבים. מי שמדבר על זה ממש בצורה יפה ובעריכות זה רב מוישה שפירא זצ"ל. זה הודפס, זה נמצא בשיעורים שלו על משלי, אבל זה הודפס לאחרונה בספר זה ישר, שהדפיסו מהשיעורים של רב מוישה שפירא, שם יש, נראה לי, 2 שיעורים. לפחות 2 שיעורים על הסוגיה הזאת. על פורש, מהר"ל בנסיב התוירו, פרק א', הוא מביא את הדברים של המהר"ל פה, והוא מדבר בהרחבה על כל הסיפור הזה של הריבוי מול האחדות. הוא מביא גם מדברי הרמב"ן בספר יצירה, שהרמב"ן אומר שיש אחד יחיד ומיוחד. יש אחד שזה הדבר בעצמו, יחיד זה ההתגלות שלו בעולם, ומיוחד זה איך שהדברים נתפסים בעצם, נתפסים על ידי המציאות. ופה גם כן זה אחד יחיד ומיוחד, השאלה היא, יש פה אחדות בעולם מצד אחד, ויש צורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של ריבוי. טוב, בואו ננסה להתמקד בלשון הרב אצלנו, ננסה להבין אותם. ולכך אמרו, זאת אומרת, דבר ראשון, העולם הוא מקושר, בסדר? העולם הוא מסודר, הוא מגיע מהתורה, והתורה היא אחת, ואז מגיע ריבוי בעולם של הרבה פרטים, 10 הדיברות, כן, 10 מאמרות שנברא העולם, 10 ניסיונות, יש הרבה דברים שמתפרדים, אבל הם בעצם דבר אחד מקושר, כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא, ולכך אמרו, ב10 מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיברות, ומה תלמוד לומר, לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות, ולפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא ב10 מאמרות. טוב, התורה היא אחת, יש לו פה הערה במספר 25, למה התורה היא אחת? זאת אומרת, אפשר להיכנס לזה ולהסביר למה בין את התורה אחת, תורה אחת תהיה לכם, כן? שהתורה בעצם מאחדת את עם ישראל ולכן היא תורה אחת, או בגלל שהיא דבר מושכל וכל דבר שנמצא במחויב, זה כל מה שבתורה אי אפשר רק כך, ואי אפשר שיהיה בעניין אחר, ולכן הם מיוחדים, וזה הטעם שהתורה היא אחת, כל הדברים מוכרחים ומחויבים, אי אפשר רק שיהיה כך, ולא אפשר שיהיה בעניין אחר כלל. כן? נקודה אחת בתורה שאפשר שיהיה ריבוי בעצם, זה כשאתה נותן מקום גם לדברים סותרים. יכול להיות ככה, ויכול גם להיות אחרת, יש 2 אפשרויות. ברגע שאין 2 אפשרויות והדברים חייבים להיות כך, המחויב הוא מיוחד. הוא דבר שנתפס רק בצורה הזאת. והוא מביא עוד פעם בדרך חיים, זה בדרך חיים במקום אחד, דרך חיים במקום אחר, הוא מביא טעם אחר, כי התורה היא כוללת והכל בה, ולכן אי אפשר שיהיה דבר זולתה, כי הדבר שהוא חלק בלבד, אפשר שיהיה עוד דבר שהוא החלק השני, אבל דבר שהוא הכל, אי אפשר שיהיה עוד אחרים עמו. זאת אומרת, בעצם ההבנה של זה זה כמו אחדות הבורא, בסדר? כמו אחדות הבורא, שזה לא אחד המספר, כמו שאתה מוגדר בראשונים, לא יש 1 ו-2, זה 1, הוא אחד ולא שתיים. הכוונה שאחד זאת אומרת שהוא כל המציאות. כמו שרב חיים ולוז'נר כותב בנפש החיים, שצריך לכוון כשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שכל המציאות זה רק הוא. אין עוד משהו בעולם. זה הכוונה של אחד במובן הזה. ואומר גם התורה, אין משהו בעולם שהוא לא התורה. אין משהו בעולם שלא נכלל בתורה. כי התורה היא גם מוכרחת, אז אין אפשרות אחרת. אין פה ריבוי, אין פה כמה אפשרויות. יש פה דבר אחד. טוב, מביא פה עוד נקודות ועוד מובאות שהמהר"ל מביא את הטעמים האלה, בטעם הראשון והטעם השני במקומות שונים, מי שרוצה שיראה בהערה 25. בכל אופן, אז יש לנו תורה אחת, והיות והתורה היא אחת עכשיו בעשרה מאמרות, כן? נברא בעשרה מאמרות. בא המהר"ל ומסביר מה הכוונה עשרה מאמרות. ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות, אף שהיה יכול לברותו במאמר אחד, כדי לתת עונש לרשעים. זה הכל, בשביל לתת עונש. זה איך שאתה קורא את המשנה, נכון, בפשטות, ככה זה נראה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, כדי לתת עונש לרשעים, לתת שכר לצדיקים, לתת עונש לרשעים. כאילו, אומרים לו, כמה עבירות עשית? עברת על 10 מאמרות? וואי. אתה אומר, למה הזהרתי 10 פעמים? לך יבוא לו בשתי מלכיאס, כן? בדגמול, יש לנו את הלושנה זה בגמורה. התורה הזהירה על זה בשתי לאווים, שאם תעשה את זה, תקבל פעמיים מלכות. אז לכן התורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-10 מאמרות, אחרבת דבר שנבנה ב-10 מאמרות, זה כבר יותר חמור. אומר, זה אין הדעת נותן. הוא מביא פה למטה גם את הלשון של ב-26, הוא מביא בדרך חיים על המשנה הזאת, בפרק משנה א'. המהר"ל שואל את זה ביותר מבורר, הוא אומר, איך שייך לומר שהיה אפשר שיהיה במאמר אחד, הוא בראו ב-10 מאמרות בשביל שכר הצדיקים ועונש הרשעים, שהוא דומה לאדם שאומר, בית זה אוכל לבנותו ב-100 דינרים. ועם כל זה, אפזר עליו עד 1,000, שאם תשרוף הבית, תשלם לי 1,000. רגע, אם יהיה סיפור כזה, וכי בשביל זה חייב לשלם 1,000 בשביל שהוציא 1,000? ועל במאה יכול לבנות אותו. וכשיהיה מקרה כזה, שבן אדם הלך, את הרכב הזה הוא יכול לקנות ב-100 שקל, הוא קנה את הרכב ב-1,000 שקל, נשרף, שרפת לו את הרכב, והוא בא ואומר, שלם לי 1,000 כי אני שילמתי 1,000. מה אתה תגיד? לא. כך, 100 תקנה לעצמך חדש ותעזוב אותי. אז מה הרווחת? הוא יכול לברות אותו במאמר אחד, הוא ברא אותו ב-10, שתשלם 10. מה זה? שואל המהר"ל. כן, אני ממשיך לציטוט מלמטה, בהערה 26, מדרך חיים. ובכן בעניין זה, כיוון שהיה יכול לברות העולם במאמר אחד, ובראו ב-10 מאמרות, יהיה שכר לצדיקים יותר ויפרה מן הרשעים ביותר? כן, איך המהר"ל קורא לזה אצלנו בנסיב התורה? דבר זה אין הדעת נותן. זה לא הגיוני. כן, טוב. מהשכר הצדיקים הוא לא שואל, כי בסדר, אדם רוצה להרבות אדם, אלוקים רוצה להרבות שכר, שיהיה הרבה שכר. אבל בעונש זה עוול. אם אתה נותן למישהו עונש רק כי אתה שילמת יותר, זה עוול. זה לא צודק הדבר הזה. אם יכולת לקנות את זה ב-10 שקל וקנית ב-100 שקל, אז החשבון הוא עליך, לא עליי. טוב, אומר, בוא נחזור לדברי המהר"ל אצלנו. אבל הפירוש הוא, מה כן הפירוש בדבר הזה? מה זה? כי מספר 10 מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד מקושר. כי כך הם 10. מה זה בעצם 10? יש 1, 2, 3, 4, זה ריבועים. ואז ב-10 אתה חוזר למקום. אתה חוזר ל-1, וזה ריבוי שהוא בעצם חוזר ל-1. זה כמו שאתה רואה במספר קוטן, כן? יש את המושג הזה של מספר קטן. ה-10 הוא חזרה ל-1. מספר 10 מורה על הכוח המאחד שנמצא בריבוי. מביא פה למטה בהערה 27 מדרך חיים, מספר הפרטים הם עד 9, כי 10 נחשבים עידה וכלל. כן? אומר ציבור, יש לך מניין, יש לך 10 אנשים. עכשיו, יותר מ10 זה, אתה יכול להגיע ל-100, ל-1,000,000, זה לא משנה. עד 9 זה יחידים. מ-10 זה ציבור. אז הוא אומר, וזה בעצם, מ-10 אתה 11, 12, זה כבר לא מתווסף בעצם. זה לא, בוא נקרא לזה ככה, זה לא משתנה על ידי ההתווספות. אלא המספר הקודם, כאילו, קיים ונוסף עליו עוד. כאילו, מכפיל את עצמו. עשירי, בבחינה אחרת בפני עצמה, הוא האחדות שבו הוא אחד. מספר כללי, בסדר, בואו לא ניכנס לזה יותר מדי, כך הם 10, כי עד ת' מספר הפרטי שכל אחד מחולק לעצמו, אבל 10 הוא מספר כללי שהכל הוא אחד מקושר. זה בעצם אחד מקושר, מה שנברא העולם ב-10 מאמרות, לקח היוד, גם כן מורה על מספר 10, אומר כי היוד היא קטנה, עד שאין לחלוק היוד לשניים לקטנותה. יש אותיות שאתה יכול לחלק אותם לשתיים, כן? יש לך את הצדיק, יש לך נון, כפופה, ועליה יוד. יש הרבה אותיות שאתה יכול לחלק אותם. בית, גם כן, כן? יש סוג של דלת, ויש היי, אתה יכול לחלק לדלת ויוד, או וו. יש כל מיני אפשרויות לחלק אותם. אבל היוד היא כל כך קטנה שאין אפשרות, כן? האלף גם כן יכולה להתחלק. ואתה רואה את מי שלומד ללכות כתיבת ספר תורה, לומדים את זה בצורה של תת, זה חף, וכשקצת קצרה, וו או זין, תלוי לפי השיטות השונות. אבל יש פה, האות יוד אי אפשר לחלק אותה, לקטנותה. כן? אומר שהיא כמו נקודה אחת. היוד מורה על נקודה. הוא מורה לך, כי עשרה הם מסודרים יחד עד שהם כמו דבר אחד. זאת אומרת, הצורה של ריבוי שמגיע כבר למקום שהוא מתאחד יחד ונהיה לאחד, זה האות יוד. ולכך גם כן מספר עשרה הוא אחד במספר קוטון, כן? המספר קוטון גם כן מגיע לעוד פעם עשר, חוזר להיות אחד. הוא מורה זה, אומר כשאתה מוצא שהעולם נברא בעשרה מאמרות, מה זה מראה לך? כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד, כי סדר העולם היא התורה, שהיא סדר אחד לגמרי כאשר התורה היא אחת. אז הוא אומר, מה יש פה בעצם? יש פה ככה, יש פה ריבוי מצד אחד, העולם נברא בצורה של ריבוי, שיש בו הפרדה ויש בו ריבוי, אבל מצד שני, כמה שהעולם מופרד, הוא עדיין מסודר בשורש, ולכן צורת הריבוי שלו זה צורה של עשרה מאמרות. זאת אומרת, יש פה ריבוי, אבל ריבוי שמורה על האחדות. האמת היא, אפשר להעריך פה ביותר בפרטי הדברים, להבין באמת מה זה המספר יוד ומה ההגדרה של הריבוי והאחדות. ובהערות פה למטה הוא מביא באמת מדרך חיים, זה עריכות גדולה קצת, אז אני לא רוצה לצטט את כולו, אבל מדרך חיים, בכמה הערות, ב-28, 29, 30, הוא מביא כמה הערות, בעיקר מדרך חיים, ששם המהר"ל עצמו מסביר את העניין הזה הרבה יותר בהרחבה. זאת אומרת, יש בחינה מצד העולם עצמו, שזה הריבוי, כי אין אחד רק השם יתברך, והריבוי הם החלקים אשר בעולם, והם נקראים חלקים פרטיים, וראוי שיהיה תשע, כי זהו כל החלקים. אומר, כמו אילן, שיש לו ענפים הרבה מחולקים, והם חלקי האילן, אבל האילן הוא אחד. לכן יש בפעולה גם כן האחדות, והבחינה אחרת מצד הפעולה, כי הפעולה מצד עצמה אין באחדות, רק ריבוי, עד שיש כאן עשרה. אז יש פה עשרה שבעצם מחוברים בשורש שלהם. טוב, באמת מי שרוצה להיכנס לנושא הזה בהרחבה, אני לא חושב שיש לנו את האפשרות כרגע להיכנס לכולו, כל הסיפור הזה, ואז אפשר לראות פה את ההערות, ונראה לי שגם מי שמסביר את זה מאוד טוב זה המאמר ההוא, בזה השאר של רבי שפירא, שבאמת נכנס לבאר את העניין הזה יותר בהרחבה. אבל בואו נראה עוד קצת מהקטע הבא. אומר, וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, בסדר? אז אמרנו, העולם הוא מסודר, יש בו צורה של ריבוי, ובתוך הריבוי הוא עדיין מאוחד, ולכן זה בעצם מה שמרומז, לא על מאמר אחד שהוא אחדות מוחלטת, אלא עשרה מאמרות, שזה אומר ריבוי, אבל לא ריבוי מפורד, אלא ריבוי מאוחד. בסדר? וזה בעיקרון גם, זה גם העבודה שלנו בעולם. לגלות את שורש הבריאה. שורש הבריאה הוא בתורה, והתורה היא המאחדת של העולם. התורה בעצם נותנת משמעות לכל הנפרדים שאתה רואה מול העיניים, ומאחדת אותם לדבר אחד שעומד מאחורי הכל. היות והוא השורש של הכל, היא נותנת סדר לדברים, והסדר הוא בעצם קישור של הדברים יחד. זאת אומרת, האדם יכול באמת לראות בחיים שלו המון פרטים, המון, ודרך אגב, העשר פה הוא בעשרה מאמרות, כשאתה מסתובב בחיים, הכל בעצם הולך בעשר, ומי שמעריך בזה מאוד יפה זה המאיר עיניים, בשם הבעל שם טוב, שהוא מדבר על זה שיש, הוא מדבר יותר על השבע, זאת אומרת, כי הצורה של הספירות, העשרה מאמרות, הספירות זה שלוש ושבע, זה שלוש ראשונות, שזה חוכמה בינה דעת, או כתר חוכמה בינה, זה אותם שלוש, כן, זה פנימיות, חיצוניות, לא ניכנס לזה. ואז יש לך את השבע התחתונות, שהן חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. בסדר? שבע אלה. מה שמגולה בבריאה זה השבע התחתונות. חגת נהיים. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הבעל שם טוב מסביר, ומאיר עיניים מביא את זה, שהשבע האלה זה כנגד הצבע, שבע צלילים שיש בעולם. הוא אומר, וכמו בצלילים, כמו באוקטב, כן, יש דור, מי, פה, סולסי, יש את כל הצלילים האלה, והצלילים האלה בעצם חוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נכון? רק מה, באוקטבות שונות, בצורות שונות, אבל זה אותם צלילים בעצם. זה אותו דו, יש דו גבוה ויש דו נמוך, כן? זה אותו רא, אבל יש רא בהמון המון רבדים, אבל זה אותו רא. אומר כך גם כל העולם. תכלס זה השבע הדברים האלה, והשבע הדברים האלה חוזרים על עצמם באוקטבות שונות. הכל זה אהבה, יראה, התפארות, ניצוח, תענוג, זה המידות האלה. הם מה שקיים בכל העולם, והכל בעצם חוזר על עצמו. זה שורש הדברים נראה לי נמצא גם ברמה מפאנו, הרמז כותב על זה, נראה לי אפילו בפירוש על המשנה הוא מביא את זה, וכל הרמז במשנה בסוף קינין, יכול להיות ששם הוא מביא את זה, אבל דברי ישראל מוג'יץ, הרחנו גם כמעריך בזה הרבה, ומביא גם הרבה מקורות לעניין הזה, דיברנו על זה בעבר שיעור. יש בעריכות גדולה בכל הסוגיה הזאת, ויש באמת את כל הצדינים האלה שגורים בעולם. אז יש פה את הריבוי הזה שהוא בשלימותו ממש, עם כל הכוחות השכליים, גם כן, לא רק הכוחות הגופניים והגשמיים והרגשיים, אלא גם הכוחות השכליים, זה מגיע לעשר כוחות. הכל זאת העשר כוחות האלה. יש פה ריבוי של עשר, והריבוי הזה הוא בעצם בשורש אחדות, והעשר חוזר להיות אחד, וזה הקשר והסדר שקיים בדברים בעולם. וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר להכל. לא שייך חצי סדר. רשי אומר הרי שהקדוש ברוך הוא אמר את כל עשרת הדיברות בדיבור אחד. אז המהר"ל מסביר שם בגורריה, בשמויס, פרק חוף פסוק א' או יש ג', אף על גב שלא הבינו בדיבור זה כלום, אמרם בדיבור אחד. לומר כי כל התורה עניין אחד ודיבור אחד, שהרי כל התורה הם יוצאים מעשרת הדיברות, זה כבר כתוב בשם הגאונים, ואילו עשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד, הרי כל התורה דיבור אחד, ונפקא מינה בזה שאם אמר שכל התורה כולה מן השמיים חוץ מפסוק זה שאמרו משה מעצמו, ובכלל כי דבר השם בוזו, זה כופר בכל התורה, כי מאחר שכל התורה כולה דיבור אחד ואין זה בלא זה, זה כמו נקודה אחת ואין לה מקצת, ואם כופר במקצת הוא כופר בכל התורה. זאת אומרת, ברגע שדבר הוא מסודר, אין בו, זה לא, אתה לא יכול לבטל את זה ולא את זה. בידלת הכל בטל, קיימת הכל קיים. וכן כאשר מקיים הסדר בדבר אחד הוא קיום אל הכל. ולכך אמרו בעשור המאמורס נברא אילום, כלומר, כי מה שהעולם נברא ביוד מאמרות ולא נברא במאמר אחד, כי אם נברא במאמר אחד לא היה מורה זה על סדר אחד מקושר יחד, כי מה שהיה נברא במאמר אחד כל הנבראים המחולקים היה זה מפני כי כתיב על אוקו דבריי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלה, מה פטיש מתחלק לכמה ניצוצות, כך דבר השם מתחלק לכמה חלקים. כן? אז היה, בעניין זה היה נברא העולם. זאת אומרת שדבר השם אחד היה מתפצל להמון המון המון חלקים, ואז הפטיש הזה היה, העולם היה מלא פרטים, אבל שהם יוצאים ממאמר אחד. ואם לא כן, איך היה כל העולם שבו דברים מחולקים נברא במאמר אחד? הרי העולם הוא מחולק, לפחות במציאות הוא מחולק. ברגע שהוא מחולק, חייב להיות שהוא יוצא ממאמרים מחולקים. אם הוא יוצא ממאמר אחד, זה יכול להיות רק בדרך הזאת שהפטיש מתחלק לכמה חלקים. ואם כן, היה העולם מחולק כל דבר לעצמו. זה באמת היה פה חילוק. היה לוקח הדבר המקורי האחד ומתחלק לגמרי. ואם כן, ואתה, שנברא ביוד מאמרות, אשר מספר עשרה מורה שהעולם הוא אחד, מסודר ומקושר יחד. כן? שיש פה ריבוי, אבל קישור. יש פה הפרדה של דברים שונים ברמות שונות, אבל יחד הם מקושרים לדבר אחד בשורש. הם מתאחדים ומתקושרים ליחידה אחת. ומזה שהעולם נברא ביוד מאמרות, מזה יש לך ללמוד כי הצדיקים ששומרים הסדר שסידר השם יתברך את העולם, בזה מקיימים כל העולם, כי הכל תלוי אחד בשני בגלל האחדות המקשרת. והפך זה הרשעים, כאשר הם יוצאים מן התורה ועוברים את הסדר שסידר השם יתברך, בזה מחריבים כל העולם, כי כל העולם הוא אחד מקושר ומסודר, ושינוי הסדר שסידר השם יתברך, דבר זה הוא שינוי על הכל. לכך הצדיקים שכרם גדול שהם מקיימים כל העולם, והרשעים עונשם גדול שהם מחריבים הכל. והתבהר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל. ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישראל מקבלים התורה, שאז הם מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל, ובה יהיה מקיים הכל. אני רואה שאנחנו חייבים כבר לסיים היום, אז בעזרת השם מחר נסדר את זה, ואני חושב עצם זה שבשיעור הבא נסדר את העניין הזה, זה יהיה בעזרת השם יותר ברור.